אנחנו התחלנו שבוע שעבר את פרקי ההקדמה לטעמי המצוות. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים פרקי הקדמה מבחינה זו שהוא לא מתעסק עדיין במצוות פרטיות הרמב״ם, אלא הוא עושה מבואות. אז קודם היה מבוא כללי לגבי איך אפשר להגדיר מה שלמדנו שבוע שעבר, משמעות החיים, משמעות הבריאה והמקום של התורה בתוך זה. זה פחות או יותר השאלה, אני חושב, שממשיכה כף זין וכף חץ, רק שהיא קצת יותר ממוקדת. עכשיו הרמב״ם, שקודם, מה שבעצם אפשר אולי לנסח יותר טוב, זה שכאילו הרמב״ם עושה פה משהו הדרגתי. מתחיל מהשאלה אם יש משמעות לעולם.
לא.
אתה נקרא פה קרינה ישירה. אחרי זה הוא שואל האם יש משמעות ל... בעצם, טוב, לא נסכם יותר מדי. יש פה איזה מין הצטמצמות כזאת, ששבוע שעבר דיברנו על השאלות של המשמעות ברמה יותר גדולה של העולם, של הבריאה. ועכשיו אנחנו מתחילים את השאלה של המשמעות של התורה. אחרי שנדבר מה התכלית של התורה, אנחנו נתחיל להתחיל לחפש תכליות קונקרטיות יותר בתוך כל הפרקים. זה יהיה סוג של זומים כזה שהרמב"ם עושה. וכאן מה שיש לנו היום, אני רציתי שנספיק לעבור על ארבעה פרקים, לא נקרא את כולם, גם לא את רובם. כזה על כף חץ זה סוג של צמד כזה, שמדבר על... כן, יש אותו באינטרנט. כזה על כף חץ זה סוג של... חלק המשך של הזומין הזה, השאלה של מה התכלית של התורה. פרק למד, פרק אפתט ולמד, מתחילים את ההתמודדות של הרמב״ם עם עבודה זרה, עם הצביה, ואת כל התיאור הזה של התכלית של התורה כהתמודדות עם העבודה זרה הספציפית של הצביה, נדבר על זה קצת. עכשיו, כתבתי לכם במייל שפרק למד הוא מאוד מאוד ארוך, אבל רובו ככולו סיפורים ותיאורים ומיתוסים, השאלה גדולה למה הוא כל כך מעריך בהם, שהוא לא עמל גדול לקריאה, אבל הבאתי ממנו רק כמה קטעים. וכל זה סוג של הקדמה לירידה יותר קונקרטית שתתחיל להיות בפרק ל"ב, שבה הוא יתחיל לדבר על הקורבנות כסביבה לעבודה זרה, ואחרי זה הוא יתחיל לחלק את כל המצוות לקבוצות, ואז כבר זה נהיה יותר פרטני. בכל אופן, אז אני רוצה שנעבור ככה על חלק הזין כ"ט לפרקים קטעים, הבאתי כמעט את הכל. מלמד מכ"ט הבאתי ככה כמה קטעים כדי לחפש את הנקודות המשמעותיות שם. קצת רקע היסטוריה לצביה אולי ננסה לתת, מהמעט שיודעים. טוב, זהו, בואו נתחיל להתגלגל. פרק כ"ז. כמעט שבאתי כמעט הכל. כוונת כל התורה, שני דברים, הם תקינות הנפש ותקינות הגוף. אני אקדים אולי רק ששני הפרקים האלה הם כאילו על הדרך, מבחינת התכלית של התיאור של טעמי המצוות, הם כאילו אומרות כל מיני דברים על הדרך, אבל כמו מה שראינו קצת שבוע שעבר, מה שניסיתי להעביר, לא יודע אם הצלחתי, יש משהו בתיאורים האלה של הרמב״ם שהוא ממש נוגע ביסודות שלו, וזה טוב לו לראות את זה שוב, גם אם זה מתחבר לדברים שכבר דיברנו, חלף הקדמות. כוונת כל התורה שני דברים, בין תקינות הנפש ותקינות הגוף. זה יפה, אני הייתי צריך להתחיל את זה מתודית ולשאול, מה כוונת התורה? נראה, מי מכם היה מזכיר? נראה כמה, אפשר לשאול כמה שאלות. קודם כל, אם הגוף היה נמצא שם באיזשהו אופן, זה א' אולי. שני, האם גם אם הייתם אומרים משהו שאפשר לקשור אותו לתקינות הנפש, בעצם הוא משימוש במושג הזה תקינות. נשאל אולי ככה, מה זה הביטוי הזה תקינות של זה כאן? מה זה אומר שהמטרה של התורה זה תקינות של הנפש והגוף? מה אפשר כבר לשמוע מהביטוי הזה אולי?
לתקן,
לשונה, לשחרר,
לשחרר את התקן,
לשחרר, לשחרר, אתה עושה פה איזושהי משיכה של המילה לתקן מחוץ להקשרה פשוט, לא? של הלאה. שאומר משהו שיש, זאת אומרת, יש נורמטיבי ואני צריך להביא אותך אל הנורמה. כן. אז לא יודע אם הייתי אומר לשכלל, כי לשכלל נשמע כאילו קצת חורג. כן. לאיזון. איזון? התקינות
היא התנועה...
התקן.
התקן. במובן
של נורמה, כן. אפילו אני הייתי מוסיף גם אולי שהוא לא אומר לתקן, כאילו ברור שאנחנו באיזה מצב וצריך להביא אותנו אל איזשהו יעד, אלא כאילו לשמור על הדברים כמו שהם, כאילו לשמור על התקינות, שהדברים יזרמו. זה באמת אני מרגיש משהו שעולה פה חזק בפרטים, אלא קצת ראינו את זה גם בדברים שראינו שבוע שעבר. בואו נקרא ונראה. תקינות הנפש תהיה בכך שתושגנה להמון דעות נכונות ויכולתם. לכן יהיה חלקן מפורש וחלקן במשל, כי הם בטבעם של המון עמי הארץ שתהיה להם יכולת מספקת להשיג דבר זה כפי שהוא. תקינות הגוף תהיה בתקינות מצבי חייהם אלה עם אלה. עניין זה ישלם משני דברים. אחד מהם, שיבוטל העושק שהם מושקים זה את זה. והוא שלא יותר לכל איש מן האנשים לעשות מה שהוא רוצה ומה שיש לידו לעשות, אלא יכפו הוא לעשות מה שמועיל הכל. והשני, שיקנו לכל איש מידות המועילות בחיי היחד כדי שהמדינה תהיה הרמונית. דע שמשתי המטרות האלה אחת נכבדה יותר בלי ספק והיא תקינות הנפש, כלומר מתן הדעות הנכונות. מטרה השנייה, תקינות הגוף, קודמת בטבע ובזמן. כי הכוונה הראשונה אינה מושגת, אלא לאחר שמושגת זאת השנייה. זאת מפני שהוכח בכוחה מופתית של האדם שתי שלמיות, שלמות ראשונה וישלמות הגוף, שלמות אחרונה וישלמות הנפש. שלמותו הראשונה היא שיהיה בריא וטוב במצבם הגופניים, דבר זה אינו אפשרי אלא אם כן הוא מוצא את כל מה שהכרחי לו, כל אימת שהוא מבקשו. ציור יפה. כלומר מזונותיו ויתר הנהגת גופו כגון דיור, חצה וזולתם. אדם בודד אינו יכול להשיג זאת כלל. אין כל פרט יכול להשיג זאת אלא בהתאגדות המדינית, כמו שידוע שהאדם מדיני בטבעו. זה פרק קצר, נראה לי אני פשוט אקרא אותו עד הסוף, ואז ככה נסתכל עליו במבט כללי. שלמותו האחרונה היא שיעשה מדבר בפועל.
מדבר?
לא יודע, מדבר. שיהיה לו שכל בפועל, בכך שידע. בכל מה שליכולת האדם לדעת, זה גם משפט חזק, נכון? שידע כל מה שליכולת האדם לדעת על כל הנמצאים כולם בהתאם לשלמותו האחרונה. ברור שמשלמות האחרונה זאת אין מעשים ולא מידות, אלא ידיעות בלבד שהעיון הביא אליהן והחקירה חייבה אותן. ברור גם כן שלא ניתן להשיג את השלמות האחרונה הנעלה הזאת אלא לאחר השגת השלמות הראשונה. כי האדם אינו יכול לתפוס מושכל אלא אפילו אם נסבר לו, כל שכן שיתעורר לזאת מעצמו בשעה שיש לו כאב או רעב חזק או צמא או חום או קור חזק, כפי שאנחנו חווים ברגעים אלה ממש. אלא רק לאחר השגת השלמות הראשונה אפשר להשיג את השלמות האחרונה שהיא נכבדה יותר בלי ספק, והיא ולא משהו אחר הסיבה לקיום הנצחי. לכן, לא מספיק לך. לא, לא, בהפך. לכן התורה האמיתית אשר ביארנו שהיא אחת ואין בלתה, והיא תורת משה רבנו, באה רק ללמד אותנו את שתי השלמויות גם יחד. כלומר, תקינות מצבי בני אדם אלה, אני רוצה להדגיש פה את הרק אולי, באה רק ללמד אותנו את שתי השלמויות אלה גם יחד. כלומר, תקינות מצבי בני אדם אלה עם אלה על ידי ביטול העושק, שבני אדם משקים זה את זה, ועל ידי סיגול מידות טובות ומעולות, כדי שאפשר יהיה לאנשי הארץ להתקיים ולהתמיד בסדר אחד, כדי שכל אחד מגיע לשלמותו הראשונה, ותקינות האמונות ומתן דעות נכונות, שבהן תושג השלמות האחרונה. עוד דבר שאולי כדאי להדגיש פה, זה שהכל אחד לדעתי מופיע רק לגבי השלמות הראשונה. השלמות האחרונה לא אמר עליה כל אחד ולא בכלל. התורה מדברת מפרשות על שתי השלמויות האלה, ומודיעה לנו שתכלית התורה כולה היא השגת שתי השלמויות האלה. הוא יתעלה אמר, ויצווינו השם אלוהינו לעשות את כל החוקים האלה ליראת השם אלוהינו לטוב לנו קיימים בחיותינו כיום הזה. הקדים כאן את השלמות האחרונה בהתאם לכבודה, כמו שהבהרנו שהיא התכלית האחרונה. והוא שאמר, לטוב לנו כל הימים, יודע את הדבריהם זל, פירושו למה ניתב לך מערכת הימים, למה ניתב שעולם שכולו טוב, עולם שכולו אור, וכן גם דבריו לטוב לנו כל הימים, כוונתם לאותו עניין עצמו, כלומר, השגת עולם שכולו טוב וארוך, והוא הקיום הנצחי. דברו לחיותינו כיום הזה, הוא הקיום הגופני הראשון הזה, הנמשך תקופה כלשהי, ואשר לא יהיה מסודר עליו בהתאגדות מדינית, כמו שהבהרנו. טוב, לקחנו קריאה ארוכה. אבל אני חושב שהדברים די בהירים וגם קצת מוכרים אולי בכיוון הכללי, לפחות בגלל שאנחנו קצת יקרה מותרה ממובר כל אחד לפי עניינו. אני רוצה שתי שאלות להסתכל פה. אחת אולי סתם לפני זה נשאל מה, עד כמה, איך זה נראה לכם? התכלית הזאת, השלמות הזאת, האידיאולוגיה הזאת, המוטיבציה הזאת, איך התחושות, ההיררכיות האלה, התכליות והאמצעים, מה משעמם? לדעת כל מה שאפשר לדעת? לא מספיק מעניין?
לא, אבל אני חסר את זה, אז כאילו הכל מכוון לזה בחד מסוים.
כאילו זה משעמם כי זה חדמוני ולא מאשר גיזון וכו'.
אני חושב את זה גם שכי, או משהו שאני אדחוף את העבודה זרה כאילו...
רגע,
זה גם... לא, אני אומר, כאילו, כאילו יש לך, במצב מדהים אתה מדע על תכלית אחת, כאילו, אם אתה משלות את התכלית, הכל איכשהו משותף כזה.
כן, זאת אומרת, לא, אני אנסה לעשות אחד. יש את האמירה כללית שאמרת באופן כללי שתכלית אחת ואחד גוני. זה עניין אחד. יש שם, אני מסתכל עניינים יותר קונקרטיים. אתה אומר, למשל העניין הזה של המדינה כאמצעי, מה מפריע לך פה?
אני חושב דיברתי עם מדינה כאמצעי, שאני אומרת אם מפריע לך יותר על ההקשר הזה. בעצם זה כן קשור גם כאמצעי, זה קשור גם לעניין של הגוף, מתכנת יותר של, לא יודע, כאילו חלק מזה מה שחוגגים, כאילו, אם אתה עושה את זה ליום עצמו, ביום עצמו, זה שאנחנו חיים פה וכפיים, כאילו, לא יכולים לעשות דברים וזה, כי לא בכלל זה הכל מכוון לזה תחליף.
כאילו, אבל אם אני אנסה לסמיע, אתה אומר, אנחנו חוגים ביום עצמו, זה שאנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים.
כן.
אוקיי, זה לא מדינה כאמצעית, זה לא אומר.
כן, לא, אין לי בעיה.
אני ממש את עצמנו,
זה באמת. אני לא מרגיש שזה משהו במדינה שהיא עצמה.
כן. לא, בסדר, לא הולך לפתוח את זה, סתם אני מנסה לך.
אבל הוא כאילו לוקח את זה לכיוון מאוד מסוים, מאוד ספציפי, שהוא בכלל כאילו, נקרא לזה בהקשר של הכל אחד.
כן.
אפשר לזה גם איכשהו יוצא מגוחך, כשכל אחד הגיע לשמות... כן, אם השמות הראשונה נמצאים מהעניין שכל אחד הגיע לשמות הראשונה, ולא כל אחד יוכל להגיע לשמות השנייה.
זה מגן, אבל זה המצב, כאילו, אתה אומר, זה מגן.
לא, כאילו.
מה למה זה מגחיך? תראה, כמו שאתה אומר.
כאילו, מה העניין, כאילו, להציג את התורה שכאילו כולם קרובים לתחשיביות ששני אנשים יכולים לזה...
נגיד שזה לא שניים, נגיד שזה 25% מהאוכלוסייה. כאילו, שאלה אם אנחנו מחפשים פה דמוקרטיה מוחלטת, כאילו שוויון זכויות מוחלט, או שאנחנו אומרים, זה המצב, כאילו חלק, כאילו יש פה כמה דברים, לא בטוח זה עניין של מספרים, אתה אומר שני אנשים, נגיד שזה חצי מהאנשים, עדיין זה שם את אולי במקום יעטים כל דבר אחר. כן, מה עוד, איזה דברים? השאלה
שלי
הייתה
שזה
שם
כאילו את כל התורה בתוך הלימוד כל כך הרבה מאמץ מושקע באמצעים, כאילו כל כך הרבה פרטים, תורה שלמה כאילו של כל כולה היא מוכמנת כאילו בשביל אמצעים, בשביל מקום אחר שהוא גם לא נמצא בה, כאילו ואז אתה רואה לצורך העניין, אתה רואה ספר מורה נמוכים, אתה רואה את כמות המאמץ שמושקעת בשביל להסביר את האמצעים האלה על פי התכליות, כאילו על פי כאילו הנה אני לצורך העניין הרמב"ם הוא המואר שלנו והוא כאילו הוא הוא יודע חבר לפרש את המילים בצורה נכונה, את כל המילון, לדבר את הפילוסופיות שהפסוקים, שהטקסט כאילו יוצא ואתה אומר כאילו, לא יודע, זה משהו מרגיש כאילו, יותר מדי מאמץ מושקע במקומות הלא נכונים, כאילו אם זה אמצעים, אז אמצעים לא מוצלחים.
כן. אבל זה תשובה לשאלה אחרת שאני רציתי לשאול אותה בנפרד, שזה השאלה עד כמה זה משכנע אותנו כפירוש לתורה. זה משהו אחר, אני מגיע לזה עוד באמת. מה אתה אומר?
זה משחק כזה שהתורה היא אחת ואני בלתה, אבל יש לה שתי תכליות.
זה נראה לך בעייתי, זה מעניין. את עניין הזה של התורה אחת ויש שתה.
אני מצגת כי אם אני אגיע עוד משהו שמשרת את התכלית.
לא, כמובן, יש לזה גם עוד דברים אחרים, כאילו, כאילו, הדבוקאיות של האמצעים.
שזה אתה אומר ביחס לתורה אחת או בגלל שהוא?
זה אני אומר ביחס לתורה, כלומר ביחס לכאילו דת או דברים שאתה לא תסתם כאלוקיים, אז להקצים אותם תחת כותרת אמצעים מוריד. כלומר זה יכול להיות באופן מקרי שזה יהיה האמצעי היחיד, אבל זה הופך את זה למקרים.
אז זה כזה כן מתקשר לדברים, דיברנו שבוע שעבר ביחס לפרטי המצוות, שראינו שהרמב"ם משחק עם זה, מה מקרי ומה הכרחי. זה קשור קצת למה שאבישי אמר לגבי העניין של התורה אחת ואין בלתה, זה שבר תפנה ונזכרתי גם שראינו את זה, אני רשמתי לי פה איפה זה, בפרק, אז אני זה פה, בחלק ב' בפרק המזיים, יש שם פרק, אני לא זוכר בדיוק את ההקשר, אבל מה שהרמב"ם אומר שם זה שהראיה לזה שהתורה חייבת להיות רק אחת, שחייבת להיות רק תורה אחת, זה שהיא מכוונת לעניין הזה של איזון. אמרנו, זה קצת בזמנו, זאת אומרת, אם התורה מציבה איזשהו יעד שהוא מחוץ לעולם, אז זה יכול להיות כל מיני יעדים שיכולים להיות, ואז יש תורה שאומרת, מביאה אותך לפה, ויש תורה שמביאה אותך לשם. אם התורה מכוונת לאיזון הכי ישר של הטבע, אז הוא אומר, יכול להיות הפרזה לפה, יכול להיות הפרזה לשם, איזון יש אחד. לכן תורה אמיתית יש רק אחת. לא בכך הוא אומר שהתורה של העולם היא אמיתית, אבל זה בכך שאמורה להיות רק תורה אחת, אין פלורליזם, זה קשור קצת בעניין של התכלית האחת. זאת אומרת, כל העניין הזה של האחדות, גם העניין הזה של הדיוק והדווקאיות, הוא קשור לזה שמה שהסקנו כבר מהביטוי הזה של התקינות. זאת אומרת, שהתורה באה לשרת איזשהו טבע קיים, מכוון אותנו אליו. אם יש טבע אחד, אנושי אחד לצורך העניין, אין ריבוי, ואין מימוש עצמי, נגיד, של כל מיני עצמיים שונים, אז יש תורה אחת שהיא מכוונת לשם.
מה?
אני לא רואה לגמרי
מובן,
כאילו,
זה
לא בהכרח לא מובן.
למה איזון יש אחד?
למה איזון יש אחד? מה קובע שזה איזון? תשאל אולי ככה. זה כאילו, המשחק הזה של האיזון כמו שהוא תופס טוב, מה מה לא. איזשהו דרך חן
פה שאפשר לסתובב. המטאפורה שלי היא מתמטית, ומתמטית, כאילו אני יכול לחשוב כאילו על אין ספור מספרים, כאילו פלוסים ומינוסים שבסוף מתחברים לכדי איזון, אבל לא יודע, אולי מטאפורה אחרת.
אבל לא בדיוק הבנתי מה המטאפורה.
אני אגיד אם אתה רוצה,
המטאפורה שלו זה של הליכה על חבל דק, אני חושב. המטאפורה שלו זה של הליכה על חבל דק, או איזשהו ציר, כמו שהוא מתאר את זה בשמונה פרקים. אתה יכול להגזים, אתה יכול לחסר. אבל יש דרך אמצע אחר, ככה, לא ככה נגיד מה אתה...
אם יש לך איזה מוכמנות מסוימת, אז...
יש לה נצאים פה, אם נדלנו גם את זה. כי הנצאים האלו, אתם הולכים לתכלית כלשהו.
התכלית היא האיזון, אני חושב. אבל זה נכון, יש פה משחק אולי קצת בין האיזון לבין התיאור הזה של שלמות. כאילו שזה, כי איזון אתה יכול לחשוב שאתה נמצא שם מההתחלה. לא, אני לא רוצה לגמרי להיכנס לזה, כי זה באמת הנושא יותר של הפרק שם, שם הוא יותר ערך לזה.
כן, עוד משהו יראה, כן, חשוב לכל מה שעלה. נגיד באמת, דיבר על האמצעים כאילו, בטקסטים, דיבר גם ביחס לעולם. זה זאת אומרת, עולם כזה שכאילו כל התורה כולה מצווה, זה שככה כאילו דברים שדברים על העולם הזה, כאילו בסוף כאילו כל התכלית זה בעצם נשאר אותי. זה מה שיוצא כאילו, כן, ככה הרבה, כאילו זה שוב, זה קשור לך
שאתה נשאר.
כאילו כן, לא יודע, זה יוצא כאילו תמונה כזאת הזויה. שוב אני שוב כך כל התורה לא יוצאי, כאילו.
אתה לא מזנאים לשאר.
זה שאלה מה יד כאילו, כי מה שהרמב״ם נראה לי היה אומר, אני כל מיני לא בא כדי להצדיק את עמדתו ביחס לביקורותיכם, אבל אני רוצה כאילו לחדד את המקום שנמצא בו, כי השאלה היא, הוא אומר, למה הרי כל זה ככה? למה זה כל כך באמצעים? למה התכלית השנייה היא זו שקודמת ומתעסקים בה אולי רוב האנשים רוב הזמן? ההנחה שלו, כי זה ככה זה הטבע האנושי, כן, אבל אנשים שחקים, היו בוראים אותם בצורה יותר מתוחכמת, אז היינו יכולים לשבת סתם, היינו בגן עדן בדימוי הזה. וממילא השאלה הזאת היא הולכת להיות כל דבר אחר, בכל תכלית אחרת שתציג את החיים, אתה יכול לראות את החיים בכלל כאילו ממשים תכלית, או שבכל תכלית שתקבע רוב הזמן יעבור לך על האמצעים ממילא, כי כך דרכו של עולם אחרי חטא אדם הראשון. זה לא דווקא בעיה של מה שהוא מתאר, זה... אני כן מסכים שזה יותר קשה לגבי התורה.
זה לא
שאלה
מה
העולם נברא ככה. כן, זו שאלה אחרת, אבל זה נכון, זו שאלה שאתה יכול לשאול אותה. יש כל מיני דברים שאפשר לראות. אתה רוצה להגיד משהו?
כן, אבל לא בדיוק בכיוון הזה. קצת לחזור אולי אחורה למה שאתה אומר התחיל. אני כאילו ממש מרגיש שיש פה תמונה מאוד חד-ממדית. גם כשהוא מדבר על איזשהו מיניות, אז המיניות הן תמיד מאוד מגבולות, הן תמיד על איזשהו ציר אחד. אולי אני אגיד את זה לאיזשהו משפט שבהתחלה כשקראתי אותו, שקראנו את זה ביחד, אז אני קראתי אותו קצת הפוך ממה שהרמב"ם דיבר, ושם לא מתכוון, אחר כך תפסתי את ה... כשהוא דיבר על הרעב ועל הכאב, אז אני בהתחלה, התפיסה הראשונה שלי הייתה שהוא מדבר דווקא על זה שבן אדם שלא מרגיש את הדברים האלה, אז הוא אף פעם לא יוכל להגיע לשלמות, כי הוא לא יהיה מסוגל להבין אותם. הרמב"ם, זה באמת הייתה האינטואיציה הראשונה שלי להבין את זה, ואחר כך שמעתי שם מדבר על משהו אחר, אבל באמת, יש פה איזשהו משהו שהוא לגמרי נהדר, זאת אומרת, אני לא יודע אם היום בעולם שבו כאילו הפסיכולוגיה היא מאוד מפותחת, דבר כזה יכול לקרות. זאת אומרת, כאילו, מבחינת הרמב"ם, אם היה עולם של שפע, אז זהו, אז כאילו, כל בני האדם היו יושבים ועוסקים במושכלות.
לא כולם, כי לא לכולם יש את היכולת, אבל זה ככה מותר את ימות המשיח,
שהיו
בעלי שפרה.
אבל זה עדיין איזשהו ציר אחד, זאת אומרת, לא כולם הם מגיעים לקצה של הציר, אבל אין פה כאילו דברים אחרים שמפריעים. כולם מתמודדים עם איזושהי בעיה מאוד מסוימת.
למה זה מפריע לך? לא בדיוק הבנתי.
מה?
לא הבנתי, מה בדיוק מפריע לך? שיש פה רק בעיה אחת?
אני חושב שהתמונה פה היא מאוד חד-ממדית, היא מאוד משקפת את העולם שאני מכיר.
למה?
כי בעולם הזה יהיה מאוד קשה, מעבר לזה שלא כולם יכולים להגיע לטופ, מאוד קשה גם לדבר על איזשהו טופ. כמעט כל דבר בו עצמו יש, כמעט כל דבר שהוא כאילו יתרון, יש בו חסרונות מצד עצמו. קשה לדבר על איזשהו...
יש כל מיני ערכים מנוגדים, ממילא...
כן, בן אדם שהוא עשיר, אז הוא כאילו יפספס
לך. אז יש מחלה, שרץ, זה כבר בית המשפט הקים.
מה?
בארצות הברית. על... שילד עשיר בארצות הברית לא אחראי למעשיו כי הוא גדל בתוך... השרץ.
השרץ, וואו, תרגום גרוע. נשמע כמו תרגום גרוע.
לא, אבל נראה לי שהרמב"ם מתמודד עם זה, זה מה שהרמב"ם אומר, זה באמת ללא שטן, כאילו, היה לי כמובן, זה בהקשרים של... מה שלו?
מה?
השלכה. כאילו, שהפתרון הזה באמת לא לעשות, כאילו, לא להגזים, לא לעשות כלום, כאילו, שמר את המצב כזה שכאילו, ככה שום פגיעה העולם לא יכול לפגוע בך, כאילו, אם תהיה שום מידה על זה, כאילו, תהיה, אני מידה, צדוק האיזון הזה, כאילו,
כן, נכון, 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 שהם לא היה עולה גם מהשירות מופרד, על האיזון,
זה איזון ברמה הכללית, גם, יש אצלו, את הקטע הזה של... רוב
העם
בכלל
נועדו בשביל החכמים הגדולים,
כאילו,
אני מבין. מה זה סיפור מה זה?
כן,
נעשה לב מה קורה. אולי, אתה יכול לדעת על מושגת תקינות, כאילו, על עצם זה שקיים
מושג הזה שלו,
כאילו, יש את נקודת האמצע המדויקת שבה כאילו אפשר להיות סטטי, כאילו, בלי לנוע להחצה.
כן, אבל עכשיו צריך להבחין בין האיזון לבין המימוש של התכלית, כי התכלית עצמה היא, לא יודע, הוא יגיד שהיא אינסופית, אבל שהוא אומר לך לדעת כל הנמצאים כולם, יש פה מין פוטנציאל אנושי שכל אחד יכול לממש אותו לפי דרגתו, אולי אף אחד לא מגיע עד הסוף, כולם כאילו נמצאים על איזשהו רצף, והאיזון אני חושב הוא בעיקר בהכנה לזה, זאת אומרת, השקט הזה שיש לך בשביל להתחיל.
זה עוד נקודה, אבל שכאילו התכלית לא משפיעה על איזון, זה כאילו, יש איזה נתק בין בין ההכנה נקרא לזה לבין המעשה הסופי, כאילו שהוא כאילו הוא אטמוספירי, כאילו הוא כאילו כאילו המעשה הסופי הוא מין חלל פנוי, כאילו כל זה שאתה כאילו אתה צריך להגיע אליו, כאילו אבל אז הוא לא מתקשר עם משהו סביב לו, כאילו
ככה זה עם תכליות, לא, לא מתקשרות, אין סוף,
אה?
ככה זה תכלית, ככה זה נצח, לא ככה?
נוצרות על ידי האמצעים, ככה זה כאילו הם יכולים להיות הסוף, אבל כאן זה כאילו זה כניסה לחור שחור שאחריו כאילו
חור לפן
אין לי
אין
לי תרבבות
בעצם מה שאפשר לראה על איזון, בין החיזון שהוא כל כך פשוט, זה רק אם אתה באמת, יש לך מימדים שהם לא מתנגשים אחד בשני, ואז אתה תמיד יורים. ואז כאן מאוד נמצא את הידיים, כן, אתה מדבר על נדיבות וקמצנות וזה, אז אוקיי, יש פה מימד שמאוד פשוט לדבר על שני הקצוות שלו ולדבר על האמצע. ואם הדברים הם קצת יותר מסתובכים, אז אפילו אם יש נקודת איזון, היא בטח לא כל כך פשוטה. אם בכלל אפשר לדבר על איזשהו כאילו לא
אנושי פשוטה, צריך תורה משמיים לכאורה כדי להגיע אליה, לפחות מישהו חכם מאוד. לא יודע אם זה... תשמע, זה מעניין, אתם העליתם פה הרבה דברים, הדבר היחיד שלא... דבר שלא העליתם, ודלי הוא דווקא קפץ ראשון, זה העניין הזה של ה... תקרא לזה. מוסר, צדק חברתי, דברים כאלה, ברוח הימים האלה, זה הדבר הראשון שקפץ לי, ואני עיקר המחשבה האמת השקעתי בזה. השאלות שאתם שואלים הן נראה לי שאלות יסודיות על הרמב"ם באופן כללי, על האידיאל הפילוסופי הזה וכולי, ובאמת אני לא, אין כך מה להוסיף לגביהם. אני רוצה להוסיף את הנקודה הזאת שלא עלתה אצלכם, שזה היחס הזה, זה שזה קודם כל מאוד מאוד אינדיבידואליסטי. השלמות הזאת, מדבר שהיא לא נמצאת אצל כולם, היא באופן כללי שייכת לבן אדם היחיד. באופן מהותי, זה לא משהו שהוא נבנה קהילה, נקים חבורה, נקים עם מכירה וכו'. זה בסוף שלב, בסופו של דרך כביכול יש בן אדם אחד, וכל המבנה החברתי שלפני, הצורך שלו להזדקק לאנשים זה רק בדרגה של התקינות הגוף. זאת אומרת, כל העניין הזה שהאדם הוא יצור חברתי זה הכל דבר מקרי. לא יודע אם נגיד מקרי, אבל זה חלק, זה לא מה שיהפוך את התהליך שהתכלית היא לחיות חיי חברה. זה לא איזה סוג של תלות, זה שייך לשלמות הגוף. מבחינה גופנית, האדם הוא יצור חברתי, הוא צריך את כל העניינים האלה, וכל העניין למשל של מוסר שייך לשם. כל למשל המשפט הזה של שלא יותר לכל איש מן האנשים לעשות מה שהוא רוצה, או בכלל כל העולם הזה של מידות. איך יכול הרי לתפוס את זה כתכלית, לתפוס את זה כעבודת השם, להגיד אפילו ברמה במשפט הזה של ישראל סלנטר הגשמיות של השני זה הרוחניות שלך, ואת עבודה הרוחנית היא מפנית אל הזולת, יש לנו אין סוף דברים כאלה. כל זה ממש ממש לא נמצא פה, זה בצורה מאוד חזקה, כל הדברים האלה הם סוג של שלב בדרך, שזה גם נקודה משמעותית אני מרגיש. מה שכן, מה שצריך אולי להזן, עושים איזונים, שזה קשור לנקודה הזאת ודאי, אולי גם לחלק מהנקודות שאתם אומרים, זה שיש לרמב"ם גם ציר אחר, הרבה פעמים מסכים לגבי הרמב"ם, שיש את התיאור הזה ויש את התיאור שאנחנו נראות בסוף, החלק השלישי. קצת ראינו אותו בפרקים של הנבואה, שאומר שהתכלית זה לחזור חזרה ולהנהיג את הציבור, והחכם הפרוש זה לא האידיאל, אלא זה רק שלב, אחרי זה הוא חוזר חזרה, וזה, שמבחינת ההקשר הפילוסופי, מה שאומרים זה שהוא נמצא באיזשהו תנועה בין אריסטו לבין אפלטון. זה דגם של אריסטו, שהתכלית זה החוכמה, והאפלטון, החכם שלו הוא הופך להיות מנהיג, משל המערה, שאחרי זה חוזרים פנימה וכולי, שזה דברים שיש אותם לרמב"ם במקומות אחרים. כך שאני לא יודע אם צריך לקרוא את הפרק הזה כי עומד בפני עצמו, כמו תמיד, כבר דיברנו הרבה פעמים, שיש פרקים שסופרים אחד לשני, מה עושים עם זה. יש פה איזושהי תנועה, זה לא משהו שאפשר לסגור אותו באחד מהפרטים, גם לא יודע אם אפשר למצוא לו איזון. זה מעניין שכשהרמב"ם מדבר על התכלית של התורה, אז הוא לא מזכיר את הקטע הזה של ההנהגה. הוא אומר, התכלית של התורה זה השפיץ הזה שיושב ויודע את כל הידיעות. כל העניין הזה של אחרי זה לחזור ולהנהיג לא נמצא פה, שזה מעניין. כי אתה יכול להגיד שהתורה עצמה אולי היא תוצאה של אחד חכם כזה שהלך והשיג את כל הידיעות ואחרי זה החזיר לנו וכתב לנו עושה חוק חברתי. אז יש פה איזה מין מעגלית כזאת, אני לא יודע בדיוק להקל אותה. אבל לא אומר את זה כאן, שזה מעניין.
לא, אפשר, לא יודע, אפשר להסתכל על זה, אבל כמו במטאפורה של עם ומלך, כאילו שהקיימות של העם היא כאילו יש מקום בשביל המלך, כן? חיים כאילו, ואז
זה לא... יש לי דוגמה שהרמב"ם מביא, זה שאנשים חושבים שהמלך הוא קיים בשבילם. אתה יכול לתת דוגמה הזאת, אתה מופיע שם פרקי השבחה.
ואז זה לא תפיסה אינדיבידואליסטית, כאילו בסוף. כאילו בסוף יש פה ציבוריות מאוד חזקה, שהיא פשוט כאילו... ההנהגה היא בעצם זה שהם מרימים מישהו מעליהם, כאילו זה...
הוא לא אינדיבידואליסטי כי כאילו הוא מממש את ה...
הוא המימוש שלהם, הוא המימוש הגבוה שלהם, גם בתחושה, הוא גם יכול לקבץ אותם בדמותו, כי הוא מספיקה דמותו בשביל לייצר אותם כקולקטיב.
אני אומר את זה שהעצם של החוכמה, כאילו זה שיוצרים את החברה המתוקנת,
כן, זה אני חושב חלק מהחזרה למטה, כן. כמה הוא מייצג את ההמונים, זה שאלה בדיוק איך בונים את המבנה הזה, עד כמה הוא באמת מוצר כדמות, או שזה פשוט נוח להיות יושב בבית, שיש משטרה ויש סדר חברתי ויש לחם שאופים לו. זה שאלה איך זה עובד בפועל. חלק מההסתייגויות שאני אמרתי, אני מרגיש אבל שהן נמצאות גם היום. זאת אומרת, אם אתה חי בתפיסה של, כמו שהאמריקאים מנסחים את זה, של מרדף הזכות לחירות כדי לרדוף אחרי העושר, או מימוש עצמי שאתה אומר להזכיר, התפיסה, גם פה זה כאילו מאוד דמוקרטי, כדי מאפשר לכל אחד לממש את עצמו כמו שהוא רוצה. אבל בתכלס, מבחינת התפיסה של המבנה החברתי בחברה הליברלית כזו, זה אותו מבנה שהוא תואר כאן. הכללים נועדו כדי שכל אחד יהיה לו את השקט ואת מקסימום האפשרים, ושלא יפריע לאף אחד, כדי לממש את עצמו כמו שהוא רוצה. ולא כל כך שונה, בעצם, חוץ מלבד זה, שהרמב"ם מדבר על מימוש מסוים, כמו שהוא תופס את הטבע האנושי כאחד. בעצם זה יותר מפוזר, ובמילא זה כביכול אמור להתנגיש לכולם, או שכן או שלא. אבל מבחינת היחס לעניין החברתי לאינדיבידואלי, אני לא חושב שאנחנו רואים בעולם כל כך שונה היום. עדיין, כאילו, התיאור הזה יכול להתאים מהבחינה הזאת. יכול להיות שהעניין הזה של ההתבודדות לא מוצא חן בינינו, אבל זו שאלה גדולה שכבר דנו בה בהקשרים אחרים. זה דבר שחוזר אצל הרמב"ם. עוד דבר שאני רוצה להעיר עליו, שמה שאליהו התחיל להגיד, איך זה נראה כפירוש לתורה. אז אמרת שיש יותר מיני פרטים, רואים שהוא מתאמץ נורא, כאילו התחושה היא שזה לא מתיישב עד הסוף. פה בתוך הפרק אפשר לראות שהוא מתמודד עם שתי שאלות. מחילה, בפרק הבא, אנחנו נראה את זה יותר, נגיע לזה עוד שנייה, ששם אפשר לראות שהוא כאילו מתמודד עם זה שהתורה לא לגמרי מתיישבת עם התכליות שהוא הציב לה, וצריך להגיד למה היא ציבתה על זה, למה היא לא ציבתה על זה. זה. מה שעוד רציתי להעיר אבל לגבי הפרק הזה, שזה מה שקם קצת עלה בדברים שלנו, מה זה אומר לראות את התורה כאמצעי. יש פה, זה דבר שקצת הערנו עליו בפרק שעבר, שהתיאור הוא כל הזמן שהטבע הוא הדבר, הטבע כמו שהרמב"ם תופס אותו. נגיד העבודה הדתית היא נמצאת בעצם בסדר של הדברים, והתורה היא כאילו חלק מהארגון. כאן זה מאוד חזק, התורה היא בעצם כמו החוקים שמארגנים את החברה. הוא יגיד שהיא מוסרת גם כמה ידיעות, אבל בתכלס רובה ככולה, בוודאי הקשר הלכתי שלה, זה חלק מהלסדר את האמצעים כדי להגיע לתכלית שנמצאת בעולם עצמו. היא לא משהו שבא לנו מבחוץ ועוזר לנו, נותן לנו ליכולת לחרוג מהעולם ולצאת ממנו. אם יש חריגה, שזה מושג שצריך לברר אותו, זה נמצא בקטע של החוכמה, לא בתוך התורה עצמה. התורה עצמה כאילו חלק מהארגון, לא? בפרק הבא הוא ידבר על זה שהתורה גם אומר דברים שלא כך נכונים. כדי להביא אותם לאיזשהו יעד, שזה עוד יותר חריף. פה בפרק אני מרגיש שזה מופיע מאוד חזק בפסוק שהוא מביא פה בסוף. נגיד, קראתם את הפסוק הזה, ויצוון השם אלוהינו לעשות את כל החוקים האלה, להירא את השם אלוהינו, פסיק, לטוב לנו כל הימים, פסיק, לחייתנו כיום הזה. אז יש לנו חוקים, אז יש לנו שלושה דברים. איך היה נראה לכם בחלוקה הראשונה לקרוא את זה? את היעדים השונים שהרמב"ם הציב פה. אני אומר, זה די בלתי רשום. איפה השלמות הגוף? יש לי איפה השלמות הנפש?
זה מתי, איך אנחנו נפעמים בלי קשר
נגיד לו, נגיד, אחרי שאתה קורא את הרמב״ם, אתה מגיע לזה שהולך להמחיש לך את זה מהפסוק. מה, איך היית, מתיישב לכם מה שהוא אמר? הייתם חושבים אחרת? משהו אחר עולה פה מהפסוק הזה? שאלה את הפרשנות שוב.
חשבתי, אני
לא יודע,
שקראתי
לשלי בהתחלה
שטוב
בין כל הימים זה העולם הזה? ואז מאיפה היית שם את שלמות הנפש? ככה גם אני קראתי.
זה
לחייתנו
ושלמות הנפש, שוב, בכל מקרה, שלמות הנפש צריך לדרוש פה, כאילו, לא יודע, לחייתנו, כאילו,
לחייתנו
כל
הימים, בכל מקרה. יראה
שלמות.
יראה. זה מה שאני חשבתי גם, אני חשבתי שהוא יגיד שיראה את השם זה שלמות הנפש. ואחרים, לא הבחנתי בהם, נראה לי שאני בסדר. שלמות הנפש, כן? למה? בגלל הדרוש הזה של העולם? כאילו ניגוד לשני אלה? אז אני פשוט קראתי לפי הסדר, נתקלתי בליראה, אמרתי, אוקיי, ליראה את השם, זה הקטע הדתי, נכון? זה כנראה שלמות הנפש. חיים, 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 לא הבחנתי הבחנות. אבל לא, אני אומר, הקריאה הזאת היא סימפטרטית, זה אומר משהו. אה? לדעת?
אין לדעת,
נכון. בסדר, מה לעשות, לא הכל משלם. עכשיו, למה זה תפס אותי הדבר הזה? בגלל ש... כי הרמב"ם לא מתייחס ליראה את השם אלוהינו בכלל לא פרשנות שלו. וזה לא במקרה. זאת אומרת, מה אני מרגיש בקריאה הזאת? כי אם אנחנו חושבים שליראה את השם אלוהינו זה תיאור של העולם הדתי, זה, והמשלם זה יהיה תקינות הנפש, אבל... אני חושב מה שהוא עושה פה בעצם זה שלהיראה את השם אלוהינו זה כל זה חוץ מהחלק מהמסגרת. זאת אומרת, יש לנו שתי יעדים, שיהיה לנו טוב כל הימים, שיהיה לנו כחייתנו כיום הזה. איפה השם אלוהינו בתוך הסיפור? זה מה שאני מתכוון לחדד פה. הוא לא חלק מהסיפור הזה של התורה בכלל, במובן של... לא חלק מהסיפור, אני אגיד לכם, אני אגיד זה אחר. צריך להבחין פה משהו כדי להבין בין האל הזה שהרמב"ם מגיד עליו עוד מעט, שההתבוננות פה זה תכלית הדעות הנכונות, מציאות האל, ייחודו, ידיעתו, יכולתו, בפרק שעוד שנייה נקרא, ובין האל שמופיע פה בדרך אגב פסוק, כדי שמצווה אלינו את כל המצוות האלה, להיראה אותו לטוב לנו כמובן לחדן יקר וזה. זה שהרמב"ם מתעלם מהאל הזה, אני מרגיש, יש פה משהו חזק, שוב אני רוצה לחדד רק את ההבדל בין איך שאנחנו אולי תופסים אינטואיטיבית את היחס בין התורה לבין הטבע נגיד. זאת אומרת, יש את האל שמצווה אלינו דברים, ויש את האל שהוא, כאילו נגיד העבודה הדתית מכוונת אליו, העבודה הדתית שהרמב"ם מדבר עליה. כל המסגרת הזאת של כל מה שהפסוק הזה אומר לנו, אם האלוהים שמצווה אותה, היא כולה כל סוג של אמצעי. בעצם כל העבודה הדתית מכוונת למה שנמצא מעבר לזה, נמצא מעבר לתורה, או נמצא, נניח, נגיד, כחלק מהעולם, כחלק מהסדר של הדברים, שגם שם יש איזשהו אל, אבל זה אל אחר, ושהיחס הזה בין האל שאליו מתבונן ובין האל שמצווה, זה תמיד אחד מהנקודות הבעייתיות בכל המורה נבוכים. אני מרגיש שההתעלמות שלו נגיד, מהתיאור הדתי הפשוט שיש בפסוק הזה, היא ממחישה בכלל את זה שכל התיאור של התורה פה הוא תיאור של אמצעי, תיאור שהתכלית לא נמצאת במה שהוא עושה וגם לא כך משנה מאיפה הוא בא אולי אפילו. התכלית לא נמצאת בזה שאלוהים ציווה אליה, בזה שזה מתאים לטבע, בזה שזה מממש לי את השלמות. הכל נמצא כבר בעצם, השלמות שלי כבר נמצאת, אני צריך למצוא את הדרכים לממש אותה. ולא שאני נגיד בדוגמה אולי הכי מנוגדת, המשל של הכוזרי על הרופא שנותן לך את התרופות, בגלל ש... הוא יודע, אז הוא זה שיוביל אותך, ואז יש לי איזו סגירת מעגל כזאת, שרק מי שיודע את הדברים עד הסוף הוא זה שיכול לתת את האור. זה לא הפתוס שלו. יש שלמות, אתה מגיע אליה, היא חלק מהעולם. ויש כל מיני אמצעים כדי להגיע אליהם. לכן אני חושב שהפיצול הזה בין השם אלוהים שמצווה לבין השם אלוהים שאליו הדעת מכוונת, הוא משמעותי פה. אני מרגיש שההתעלמות שלו מהחלק הזה של הפסוק היא ממחישה את זה.
שאמרה
מקשה, אני ראה את השם, אני חלק מהתיאור
של
המצוא.
יש פה הרבה
לילה של איפה, כמה שבו...
איזה חלק זה, אבל זה תוך משהו מזהה. זה תוך משהו מזהה.
זה
הבנתי.
כן. לא, נכון, זה עצמו, אבל זה עצמו אני רוצה לחדד מה שאני מקווה לומר. אחת מהמצוות זה ליראה את השם אלוהינו. עוד שנייה, הרמב"ם מגיד שיש מצווה ליראה את השם שהיא בכלל לא אמיתית, אלא היא סוג של דימוי אלוקי שהוא הכרחי כדי לסדר. זה לא התכלית, זה מה שאני מקווה לומר. זה לא חלק מהתכלית, זה מה שאני, מה שאתה מחדד.
לא,
אני רואה
שמעלה
לך פעם,
לא רק הוא מנג'ר, זה כבר סיבוי להאמין שהוא מאמין שנביא.
כן. חלק מהסיפור אני מרגיש, זה חלק מה... כאילו הרמב"ם הולכים פה בין הסיפור לבין התכלית שלו. בואו נתגלגל עם זה הלאה, זה יתחדד אני חושב יותר בפרק הבא. נקרא את זה, זה גם פרק קצר. אפילו עוד יותר. מהדברים שחייב אתה לשים לבך אליהם הוא שתדע שהתורה ציינה את תכליתן של הדעות הנכונות, אשר בהם מושגת השלמות האחרונה, וקרא להאמין בהם בצורה כוללת. והם, מציאות האל יתעלה, ייחודו, ידיעתו, יכולתו, רצונו וקדמותו. אלה כולן תכליות אחרונות אשר אינן מתבררות בפירוט ובאופן מודר, אלא לאחר הכרת דעות רבות. כן, גם קוראת התורה אל אמונות מסוימות, שהאמונה בהם הכרחית לשם תקינות המצבים המדיניים, כגון שאנו מאמינים שהוא יתעלה יחרי הכל מי שימרה את פיו, ולכן חייבים לפחד, יראה, להיזהר מן העבירה. שאר הדעות הנכונות על כל המציאות הזאת, שהן החוכמות העיוניות כולן על מיניהן הרבים, אשר על פיהן נכונות דעות אלה אשר הן התכלית האחרונה. הרי אף שהתורה לא קראה אליהם במפורש כפי שקראה אליהם, היא קראה אליהם בצורה כוללנית. זהו שאמר אהבה את השם. והרי אתה יודע איזה הדגשה מופיעה באשר לאהבה. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, כבר ביארנו במשנה תורה שהאהבה הזאת לא תיקון, אלא בהשגת המציאות כולה כפי שהיא, והתבוננות בחוכמה שבה. ודיפור, אחד מהמקומות שהרמב"ם מדבר על זה, הידוע במיניהם אולי, ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין הערך הלוקץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתעווה תאווה גדולה לדע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפי לאלוהים אל חי. אני הבאתי את זה בכוונה כנגד התחושה של הפרק הקודם אולי, שמדבר על מישהו שיושב בחדר. נכניס פה קצת דרמה. לפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ומעשה ריבון העולמי, כדי שיהיה פתח למביא לאהוב את השם. זה אומר בתחילת הלכות של סודי התורה. איך הוא מתחיל? הוא אומר, יש מצווה לאהוב את השם, איך אוהבים את השם ככה. ולכן אני עכשיו פותח לך את הספר בתיאור של כוכבים, גלגלים ועניינים, שתתחיל לעבוד בכיוון. נמשיך נהיה את הפרק הזה, אבל את מה שאמרנו בדבר האמונות, שיש הכוונה היא אך ורק שהמצווה תביא לידי אמונה נכונה, כמו האמונה בייחוד, בקדמות האל ובכך שאין הגוף, ויש שאותה אמונה הכרחית להרחקת העושק ההדדי או להקניית מידות טובות, כגון האמונה שהאל יכעס מאוד על מי שעשק, כמו שאמר בחברה פי והרגתי, כגון האמונה שהוא יתעלה נענה מיד לשבת העשוק או המרומה, והיה כיצעק אליי ושמעתי, יוחנון אני. אז בואו נשתקל שנייה, מה מפריע, מה הוא מתמודד פה, מה הבעיה שהוא נתקל בה, שהתחלנו להגיד כבר קודם. מה לא משתבץ טוב, מה הבעיות?
אני דברים שלא מועילים לגוף, לא לנפש.
אבל בוא נעשה לראות, אני חושב שהוא, נראה לי שהוא מציין פה שני, כאילו מתמודד פה עם שני דברים, דרך איך שהוא מתאר, דרך הפתרונות שהוא מציע, אני אנסה קצת לחדד את זה, מה חסר לו, מה מפריע לו, בזה, בפער הזה שבין התורה לבין משהו.
אין חס מפורש בתכליות, כתובת באיזה שצורה כוללת.
כן. זה, אני מסתכל שנייה על המשפט הראשון, שהוא אומר, התורה ציינה את תכליתן של הדעות הנכונות, וקראה להאמין במצורה כוללת, וכמו שהוא אומר להמשך, היא לא התחילה להתעסק איתה. לא נתנה לך הוראות, לא נתנה לך את הידע עצמו, גם ממשיך, מה שאני חושב הוא מדגיש זה שגם התכליות האלה להגיד שצריך להאמין בהם, זה בוודאי מפספס את הנקודה, כי כל העניין זה להבין אותם, ובשביל להבין אותם צריך ללמוד פיזיקה ומטאפיזיקה וכל הדברים שהוא חזר עליהם הרבה פעמים בחלק א', זאת אומרת, התורה לא באמת מעבירה אותך את כל הדרך. נותן לך איזשהו יד, וגם זה באופן קצת מאופל. אז זה דבר אחד אני חושב, מה הדבר השני?
בסלרפיה, תוך דברים, שלוש חוסר משהו כזה, דברים שהם ממש כלית, ולמונות שהם אמונות הופכיות.
כן, שזה פתרון למה? אני מרגיש כאילו שיש פה שתי בעיות, אני
מסכים.
כן, זאת אומרת, התורה לא רק שהיא לא אומרת לי מה צריך לעשות כמו שצריך.
או לא נכון, או לא לגמרי תכלית, זאת אומרת, פשוט. דבר השלישי שהוא מביא זה כל הדברים של המציאות, שזה לא נכון, אבל זה...
מה כמובן הדברים של המציאות?
תהיה נכונות דעות אלו, שהן שאר הדעות הנכונות על כל המציאות הזאת, שהן החוכמות העיוניות. זה נראה לי קבוצה שלישית.
אני חושב שזה מה שאומר, התורה לא קראה אליהם מפורש. היא קראה אליהם, זאת אומרת, היא אמרה שצריך להאמין בהשם, נגיד. אבל היא לא אמרה לי שכדי להאמין בהשם צריך קודם ללמוד. היא לא אמרה לי את כל מה שצריך בדרך, היא לא אמרה לי שצריך משהו בכלל בדרך, היא לא אמרה לי שצריך ללמוד, היא לא אמרה לי מה אני צריך ללמוד. זה נכון, אפשר לחלק פה, זאת אומרת, יש כמה דברים שחסרים, ויש דבר אחד שהוא ידיד קורא לו יותר, נגיד, שהתורה אומרת כל מיני דברים שהם לא נכונים, לפחות בעיני הרמב״ם. וזה בעצם מה שכל החלק הראשון כבר מתמודד איתו. מה? שהיה לי חס מאוד. על מי שעשק. אז זה יש לנו שתי בעיות, שתי פתרונות, נכון? מה הפתרונות? איך הוא מתמודד עם הבעיה הראשונה? ואני מתעכב על זה כל היום. כן, אבל סוף שדור מגחיך זה. זה כמו שהסיפור הזה עם הקוצקר ששאל אותו התלמיד, מה זה עירת השם? אז הוא אמר לו, אם אתה הולך ביער ואתה נתקל בדור, זה עירת השם. אז שיש לו. כשאתה מפחד, אתה לא מפחד, זה חלק מהקשר. אז בואו נקדם את זה כדי שנוכל להמשיך לפרק הסטפה הרצינית שאחרי. יש לנו שתי דברים. דבר ראשון, ההתמודדות של הרמב"ם עם זה שהתורה לא לכאורה לא באמת מדברת במושגים שלו. לא מדברת במושגים של ידיעה, ומה אם הוא אומר צריך להאמין, היא לא מספיק פילוסופית, היא לא מספיק תוחכמת. שזה דברים שבאמת הם קשורים לכל המהלכים הארוכים שראינו בחלק הראשון וקצת בשני. מה שאני מעניין אותי זה השימוש שלו באהבת השם. היא קראה אליה בצורה כוללנית כי היא אמרה לאהוב את השם. זה סט כאילו שהרמב"ם כמה פעמים מזכיר אותו, ושלח פה מופנה לאיזה 4-5 מקומות במשנה תורה. והוא מדבר על חלק, באמת לא קשורים, אבל בחלקם, ביסודי התורה ובהלכות תשובה בעיקר, יש את המעבר הזה שבו, שהוא מעניין מצד מה שהרמב"ם עושה. הוא לוקח פסוק שאומר לאהוב את השם, והוא אומר, מכאן אני למד שהתורה רוצה שאני אלמד את כל מה שצריך ללמוד. הפתיחה של יסודי התורה זה אהבת השם. זה סוויץ' כזה מעניין. הבאתי פה ממש כאילו ניסוח קטן שלו, אבל מבחינת ההקשר הפרשני של הפרק אפשר להבין, אני חושב, מה הוא עושה. הוא רוצה להגיד, התורה לא נראית לך מספיק פילוסופית, נכון? היא מדברת איתי על איזשהו, קודם כל היא לא מספיק אומרת לי שצריך ללמוד חוכמות, היא לא מספרת לי על העולם, היא לא אומרת לי שצריך להיות מדען ולא שום דבר. מצד שני, היא מוכרת לי כל מיני דברים משונים. שהדברים המשונים האלה זה מעניין, הדוגמאות שהוא מביא הם הדוגמאות שנקרא להם האל הפרסונלי המעניש. זה מעניין שהוא מדגיש פה את העונש ולא את השכר. לכאורה לא הייתי אומר שיש פה הבדל בדברים האלה, לא? אבל זה הוא חוזר על זה פעמיים. זה נקודה מעניינת, לא יודע בדיוק למה. זאת אומרת, יש פה מצד אחד, מה שמפריע לו בתורה זה הדמות הזאת של האל הפרסונלי המעניש, ומה שחסר לו בתורה זה ההקשר הפילוסופי הזה. הוא עושה את זה יפה, אני חושב, זה אולי קצת כן קשור לעניין שהוא לא מזכיר את האל הטוב. דרך אהבת השם. זאת אומרת, אהבת השם משמש בו כמושג שמסית אותו מהדימוי הפרסונלי להקשר שאליו הוא רוצה לדבר.
זה לא ככה, אבל בעברות יסודי התורה שצטרפת.
מה לא ככה?
שם כאילו האהבה היא התכלית, והוא מדבר על הדברים האלה בתור, איך ידעת לאהבתו, בסדר. פה כאילו זה מה ש... לא יודע, מסרס את האהבה, כאילו, בסדר.
למה מסרס?
כי זה... כאילו, זה נשמע... כאילו, פשוט... טוב, במקום אלי להגיד לך, כאילו אפשר ממש להחליף את המילה להווה את השם, פשוט בוא תלמד את כל הדברים. זאת אומרת, זה כבר לא הופך להיות איזושהי תכלית.
כן, כמעט כאילו הציבורי הזה אומר לך, בוא תלמד
את הפילוסופיה. זה נקודה שאנחנו שוב ושוב חוזרים אליה, ונראה לי שאנחנו באמת לנקודה שצריך להתעכב עליה בגלל שהיא משמעותית להבין את מה שקורה פה. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא, נגיד, תאר את זה בצורה סכמטית. אתה יכול לתאר את זה כאילו בצורה הכי, נגיד, בנאלית, כאילו יש לו איזה קושי פרשני, יש לו מושג נורא סובייקטיבי ומואנש כמו לאהוב את השם, והוא עכשיו רוצה להוציא את זה לחלוטין ולהגיד, בוא תלמד, עכשיו תלמד. שזה אפשר להגיד עוד כמה רבנים, אם יש לך דורות שעשו את זה. אבל אני לא חושב שזה נכון, וזה גם קשור לאיך שהוא מתאר את האהבה, וגם קשור לקרדיט שאני מרגיש שצריך לתת לו, וגם זה שאני באמת מרגיש שאצלו אין כזה ניגוד בין הדברים. זאת אומרת, יש ניגוד בין הדמות של האל הפרסונלית לאל שהוא מדבר על זה, כן. אני לא חושב שיש ניגוד בין אהבה לבין ללמוד אצלו, במובן שאני אגיד, בדרך כלל אהבה היא תכלית לעצמה, ואצלו הוא משתמש באהבה, נגיד אפילו כסוג של מנוע. אני חושב שהדברים אחוזים אצלו אחד בשני. התיאור הזה של יסודי התורה, וגם כמו את החיים שזה מופיע, אתה יכול להגיד, קודם כל שאהבה זה תיאור של אנרגיה, זה סוג של אופן שבו חווים את הדברים. זה לא שיש, אני אוהב שוקולד, אני הולך לאכול שוקולד. כשאני אוכל שוקולד, האהבה והאכילה ומה שמניע אותי והחוויה שאני עושה את זה, זה הכל דבר אחד. אני חושב שזה גם מה שהוא מתאר כאן. אני אומר, אתה מתחיל לדעת, זה מלהיב אותך, זה תופס אותך ומסעיר אותך, אתה רוצה לדעת עוד, אתה ממשיך. ומין תנועה אחת כזאת, שהוא מתאווה את האהבה הגדולה לדע השם הגדול. ביחוד תשובה יש את הקטע של הרב רייך שמוגע לצטט, שגם אחד המקומות שהוא מזכיר את אהבה את השם הלוקחה.
כן,
מדמה את זה לאהבת אישה. זאת אומרת, שם התיאור הוא ממש ממש אירוטי ומסעיר ומלא איזה, והוא גם מדבר על ידיעת השם, והוא מופיע באותם מושגים כמו כאן. זאת אומרת, צריך לנסות באמת להבין את הדברים האלה כיותר קרובים. זה נכון שזה לא אהבה לדמות פרסונלית, זה ודאי לא. אבל זה כן תיאור שהוא גם חלק ממה שמאפשר להבין איך הדבר הזה יכול להיות תכלית החיים. זאת אומרת, תיאור שיש פה משהו מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד סוער ומאוד שכולל כל מיני ממדים, לא רק משהו קר ואינטלקטואלי וכו' וכו'. בהקשר שאנחנו מדברים כאן, יש גם משהו שהוא מעביר הרבה דברים, אנחנו תופסים אותם כאנרגיה דתית, זה תחום שאנחנו אולי לא תופסים אותו כבעל אנרגיה כזאת. ולכן הוא יכול לראות לנו לא כמשהו מעולה, להגיד שלאהבה את השם זה להיכנס לעולם הזה של החוכמה. ובפלן העמד ראשון נראה כמו איזה סירוס באמת, וכאיזה מין עקירה של הדברים, אבל צריך באמת להבין את הדברים אולי כמקום שהוא נמצא בניגודים אחרים, הניגודים שאנחנו נמצאים בהם, הדבר שנתקלנו בו בכל מיני הקשרים. זה צריך באמת להגות בזה. אני חושב שזה לא כל כך רחוק מאיתנו, תכלס. אנחנו בכל זאת יושבים בשבילה ולומדים וחושבים שזה עבודת השם, כן? אבל יש לנו עדיין דימוי בראש של חוכמה, ודאי לגבי פילוסופיה שהוא מנוכר ואדיש וכו', אבל אפילו באוניברסיטה
זה לא שזה לא קיים, זה נראה לי ממש קיים במקומות הכי מוזרם גם בסדה תורה, אבל פה האהבה היא, יש כבר איזשהו כיוון שהוא קצת הפוך, יכול להיות שהוא גם משלם במקום האחר. האהבה היא זאת שמובילה לחוכמות העיוניות, שגם הם בעצמם פה הם לא יודע שהיא תחליט בפני עצמם.
אני לא יודע בדיוק אם נכון להגיד שהם לא תחליט. התחליט זה לדעת, הוודאי שלדעת עושה משהו. האהבה והתכלית ומה שהדעת עושה, אני חושב שזה הכל סוג של מעגל אחד, זה לא שאתה יודע בשביל משהו אחר. הידיעה עצמה היא העניין, אבל זה נכון שכדי להבין את זה צריך לראות את הדברים בצורה יותר... כי דיברנו על זה בזמנות, שהעניין של הדעת פה זה לא לדעת משהו חיצוני לך, זה הידיעה שיוצרת איזושהי התאחדות, שהיא לוקחת אותך למקום אחר, לכן היא גם הרבה יותר חווייתית. אני לא יודע אם צריך להבחין את זה במקומות אחרים, אבל זה נכון שזה יותר עניין של דיוקים. פה אני מרגיש שזה בולט
כי אתה... נגיד הפרק הקודם, למה לפתוח בזה שכוונת התורה, אולי מה שמתייחס לתורה עצמה, למה יש מעבר. אבל כאילו, נראה כאילו, יש תקינות הגוף שלו נדע הראשון, והיד הבא הוא כאילו קודם שרד את תקינות הנפש. שכל פרק קודם, הוא לא דיבר שום דבר, אלא המושגים של אהבה וזה... הוא לא התאהב בעיון הזה, הוא פשוט אמר, יש דברים שצריך לדעת אותם, כאילו. צריך לדעת זה להמון, כאילו, פשוט ידיעות כאלה שמצריכים לדעת.
מה,
זה מה שכתוב
כאן? מה, זה נכון שכשהוא מדבר על התורה, הוא אומר גם הידיעות שאומרת,
זה
לא באמת עובדות
כאילו זה, לא יודע,
הישג שאתה מגיע. זה סטטי מדי, מה שייחס למה שאני תאור כאן.
יש לי משהו שזה
כל אופן,
שכן יש משהו
כזה. זה נכון, אני לא יודע אם צריך באמת להבחין כאילו מה שיש פה איזה ניגוד בין הפרקים. אני מרגיש שכאן זה ודאי נמצא, כי פה הוא מתאר יותר את המימד הדתי של העניין. התיאור של הפרק הקודם, הוא באמת יש לו את הנימה הפילוסופית הקרירה יותר. כאן אתה מרגיש שהוא באמת מנסה לנכס את האנרגיה של התורה אל התחום הזה. לא יודע אם בהכרח יש סתירה בין הדברים, יכול להיות שזה כל פרק עם המוקד שלו. פה אני מרגיש שזה חזק, כי אתה ממש מרגיש שהוא עושה איזשהו ביצול. הוא לוקח מהדימוי הזה של האל הסובייקטיבי שהוא מוצא בתורה, משהו מאוד מאוד חזק לכיוון של האיום. ומצד שני, הפתרון השני שהוא מביא, שכל הדברים שהתורה אומרת שהם לא נכונים, הם סוג של אמצעים בהקשר הזה של האמצעים, בהקשר של הסדר החברתי, כאילו יש פה איזה מין פיצול כזה בתוך הדמות הזאת של שהתורה מציגה לפניהם. מציגה לפניהם מישהו שצריך לאהוב אותו, שצריך לפחד ממנו, והוא אומר, רגע, לאהוב אותו, זה דבר אחד. זה עושים באופן מסוים. לפחד ממנו, טוב, זה חלק מהעניין. כאילו, לכן אני מחבר את זה למה שראינו קודם, על יראה את השם בפסוק האחרון של הפרק. יש פה איזו הפרדה כזאת בתוך בין הדימוי של האל ההמוני לבין האל שהחוכמה והאהבה מכוונות אליו, ששם נמצאת העבודה הדתית האמיתית. זה משהו שהוא נמצא אולי בתוך התורה עצמה, למרות שכמו שאני אומר, ברמה הפרקטית רוב התורה מתעסקת במימות ההכרחיות ובמעשים שהם מובילים למשהו אחר. חלק ממה שהיה אולי מעניין לבחון בפרקים האלה זה מה זה תורה בכלל, מה נמצא מאחורי המילה הזאת, אחת מהמילים הגדולות האלה שאומרים אותם בכל מיני צורות. אם תורה זה הלכה, אם תורה זה הסיפורי, אם תורה זה אמונות, כאילו הרמב"ם פה משחק עם זה. מה? מסמן טרנסנדנטי. קוטב גמיש, אחריו שגם מצאתי שם, קוטב גמיש ולא אחדותי. אז כאילו זה חלק מהמשחק פה, כי הוא עושה בתוך התורה כזה תוך שלו, חלק הוא לוקח לפה, חלק לשם, חלק הוא מכוון לפה וחלק לשם. זה הבחנות שאתה מרגיש שכאילו אפשר לקרוא את הפרק הזה כאילוצים פרשניים, זה לא מסתדר לו, אז הוא צריך למשוך איך הוא לקצף משם, ועדיין יש פה משהו שאתה מרגיש איך הוא עובד עם הדברים שלפניו, איך הוא מקדם אותם לכיוון שהוא תופס אותם, מה הוא מרוויח, מה הוא מפסיד אולי גם. עוד דבר שאפשר להעיר לגבי זה לפני שנקפוץ קצת לעניינים סבבים, מה שער? טוב, בכל זאת אני חושב שננסה לעשות את זה. נעיר עוד הערה אחת, היא קשורה קצת למה שאמרת קודם. מה אמרת קודם שהזכיר לי את זה? העניין הזה של הלסבול, זה שאפשר לסבול. מה שתפסתי בדברים שלך זה שהמחשבה כאילו שצריך לחוות את האירועים של החיים, שזה משהו שצריך לעשות, חלק מהידיעה. מה שאני רוצה לקחת את זה, זה משהו שנמצא פה, שחלק מהעניין של מה שקשור לזה שהיחס הוא אל החוכמה, אל הדברים של עצמם, אל הידיעה של העולם, ולא אל האל הסובייקטיבי שעושה לך ככה, עושה לך ככה, זה שההתמודדות היא לא אירועים, אתה לא מכוון את עצמך אל מה שקורה לי, אלא אל מה שיש. אז תראו לי שנמצא פה בדרך, לדעת כל מה שיש, איפה ניסוח אחרי שתפס אותי? איפה זה היה? רשמתי לי את זה פה. השגת המציאות כמו שהיא, ונמצא פה באחד המקומות, שקראנו כן, הנה. העבר הזאת קודם, והשגת המציאות כולה כפי שהיא. עוד איזושהי נקודה שאני רוצה להעיר לגבי ההסט שהוא עושה פה, מהתנ"כי, שאתה לא מתמודד עם האירועים, שהמפגש עם אלוקים דרך אירועים, מה הוא עושה לי, מה הוא לא עושה לי, מה הוא יעשה לי, אלא אתה מפגש עם המציאות, זה מעל למציאות הסטטית, זה המקום שאליו אתה מכוון, זה המקום שאליו הידע שלך מכוון. כל חלק בתורה שמתעסק באירועים הוא גם חלק מהפיצול הזה שהרמב"ם עושה פה, אני חושב. שזה מעניין כאילו בהשוואה ל... נגיד, עוד דבר שקשור לעניין הזה, אני חשבתי בהקשר הזה, נגיד רבנו בכי, שהוא אומר לך שהעבודת השם מבוססת על הכרת הטוב, כל כך תתבונן מה שנותן לך וכמה הוא משפיע לך ואיך הוא מפנק אותך וזה, ואז תתחיל להכיר לו טוב בעבודה. כל הרובד הזה של מה שנותן לך בכלל נמצא פה בתוך העולם של הרמב"ם, זה גם חלק ממה שמאפיין אותו. אתה פוגש את אלוקים בדברים כפי שהם, לא במקום הסובייקטיבי שלך, שמקבל ממנו, לא מקבל ממנו, מפחד, זה. גם האהבה פה בהקשר הזה היא לא קשורה אליי כבן אדם, אלא היא קשורה מאיזשהו מקום של השאבות בעולם, שזה אולי מה שמתואר פה יפה, ואולי יותר בהלכות תשובה, שהאדם נפל ומתבונן. זה איזשהו סוג של חוויה דתית שהיא לא רק היא לא עובדת מסובייקט, אלא גם לא סובייקטיבית במובן האישי. היא יותר מכוונת לאיזו היבלעות במכלול. טוב, זה עוד איזושהי הערה, אבל אני רוצה שנספיק לדבר קצת על צבעים, וכדי שנוכל להתקדם הלאה בשבוע הבא, אז קצת נמוס הלאה. אני גם מתחבר לדברים שדיברנו, למרות שבאמת יש פה איזושהי התחלה. אז קראתם את פרק אפטט? חלקים ממנו? אף אחד, יכול להגיד מה שאני רוצה. אה? קראת? אשריך, יפה. אז אני אתן קצת תקשר היסטורי, מה ששבט מביא בהערה, לא פה, מחלק ראשון, הוא מפנה לשם. מי זה כל הצבא האלה שהרמב"ם מדבר עליהם? אז ההקשר ההיסטורי הוא די מעופל, מי שרוצה יש איזה מאמר שקראתי היום שאני יכול לשלוח, שקודם כל יש צבא בקוראן, שהם מופיעים כאיזשהו סוג של עבודת אלילים שלא צריך להרוג אותם, לא חושב שהם עבודת אלילים, נראה לי שהם מתוארים שם ככת שצריך לתת להם הם והיהודים, זה ממש כאילו... שצריך לתת להם לשמור על העדתו שלהם, אבל ויש את הצבא כמו שהרמב"ם מכיר אותם מספרים שהיו בזמנו. מה שההיסטוריונים טוענים זה שמה שקרה זה שכך וכך שנים אחרי הקוראן הגיעו המוסלמים שכבשו את האזור של סוריה לאזור שנקרא חרן, ושם הם פגשו איזושהי קאט, הם הרגו שם את כל העובדי אלילים, והייתה שם איזושהי קאט שהיה להם את הרעיון המבריק להגיד שהם הצבא מהקוראן. ואז אמרו, אוקיי, הצבא לא נוגעים בהם, והתחילו לקרוא להם צבא, והם שרדו, ולכן הוא אומר שלא, אז הרמב"ם מכיר עובדי, רק אותם בתור עובדי אלילים, כי הם היחידים ששרדו תחת השלטון המוסלמי, ויש הרבה ספרים שמתארים אותם. עכשיו, הספרים שמתארים אותם לא מתארים משהו שהיה קיים בזמנו, יש פה הרבה פערים היסטוריים ושאלות, האם בכלל היו אנשים כאלה, האם זה היה קט אחת, הרמב"ם אומר שהם היו בכל העולם. ההקשר ההיסטורי, לא רק שהוא מפוקפק גם יחס למה שהרמב"ם אומר, הוא ודאי מפוקפק במובן של מה שהרמב"ם טוען, שהתורה הוזמה כנגדם. בפשטות, האנשים האלה לא היו בזמן התורה ולא היו אפילו בזמן הקוראן. למה יש לקוראן, זה לא אלה שהיו בזמן הרמב״ם. בקיצור, יש פה הרבה קפיצות היסטוריות ועניינים, אבל כמו שכבר כתבה מישהי זאת שקראתי את המאמר של סטרומזה, בפשטות יותר אפשר להבין שהרמב״ם לא מדבר על קבוצה מסוימת, אלא מדבר על איזושהי תפיסת עולם שהוא תופס אותה כיסודית לכל העבודות זרות. וגם בהמשך הוא ידבר כל מיני פרטים, בסופו של דבר עיקר ההתמודדות שלו בדרך בפרק הזה, ועם איזושהי תפיסת עולם שתופסת את התורה כמנוגדת אליה. זה המישור שהוא יותר משמעותי. הקשר ההיסטורי בדיוק, האם הייתה כת אחת, איזה הבדלים היו ביניהם, יש הרבה בלגן בזה, מי שרוצה יקרא, פחות משמעותי לענייננו. זה כן יהיה יותר בעייתי בהמשך, שהרמב"ם מגיד שלא תבשלתי בכלל לבימו, זה כנגד מנהג מסוים שהיה קיים שם ושם. זה מהקושיות שאין עליהן תשובה לגבי מורה הנבוכים. אבל לגבי מה שאנחנו רואים עכשיו, מה שאני חושב אפשר לראות פה, ולא נקרא אולי אפילו את מה שהבאתי, אלא כך קצת בדילוגים, מה שאני חושב יפה פה, וכמו שאפשר לקרוא במשפט הראשון, השתים הראשונים שהבאתי פה, ידוע שאברהם אבינו גדל בעדת הצביה, ואז הוא אומר, אני קראתי בספרים שלהם וכו', מוצא אתה שהזכיר בספריהם אלה, בספרי ההיסטוריה שלהם, את המעשה באברהם אבינו. לא הזכירו מה שמביאות מסורותינו האמיתיות, לא את ההתגלות שקיבל, מפני שהם רואים בו שקרן, כיוון שחלק על דעתם הפסולה. אין לי ספק שכאשר הוא עליו השלום חלק על שיטתם של האנשים כולם גידפו אותו טעים עליו, גינו אותו וזלזלו בו. מזכיר לכם מישהו? מכיוון שסבל זאת למען האל התעלה והעדיף את האמת על כבודו, נאמר לו ברכה וברכה ומקללך אור וכו', סופו היה מה שאנו רואים היום, שרוב תושבי הארץ מסכימים להריצו ולהתברך בזכרו, עד כדי שמתייחסים אליו מי שאינם מצאצאיו. היה מאמין. אין חולק עליו ואין מי שאינו מכיר בגדולתו, למעט שרידי אותה עדה נכחדת, כן, של הצבאים שנותרו בקצווי הארץ, כמו כופרי הטורקים בקצה צפון וההודים בקצה דרום, שהיה עלה למשרדי הדת הצבאית. מפני שאתה יודע, זה חובק תולם. מה שאני רציתי להגיד פה, יש פה משהו שהרמב"ם אומר, מצאתי פה עדה שהיא מתארת את עצמה כסוג של אלטרנטיבה לאברהם אבינו. זאת אומרת, יש לנו איזושהי התחלה של סיפור שלנו באברהם אבינו, ויש את הסיפור שלנו איפה מול מה הוא מתחיל. מתחיל להתמודד עם הצבא, והם בעצמם מתארים את זה ככה, כי הם מזכירים את אברהם, את אדם הראשון, את שט, והם רואים עליהם כל מיני דברים לא נכונים. כאילו הוא מצא פה איזשהו ניגוד יסודי שהתורה צומחת למולו. וגם אני חושב, מה שהתכוונתי לרמוז בהערתי, שיש משהו שלנו, איזשהו מזדהה עם הדמות של אברהם אבינו כמי שנאבק בהמונים ובסופו של דבר מנצח, שזה כאילו התחושה שאתה מקבל מהקריאה של הפרק הזה, שהמיקום של התורה כמאבק בעבודה זרה, זה חלק מהתפיסה העצמית של הרמב"ם, שמקן את עצמו כמי שנאבק בעבודה זרה של עצמו, יש פה מין תהליך מתמשך שבו התורה, זה לא רק עניין של מגלומניה חלילה או משהו, זה מעניין כאילו אני שואל מבחינת התפיסה העצמית, איך התורה מתפתחת, מה זה אומר תורה, מה נדבר על זה אולי קצת בהמשך. אני אנסה להגיד לכם מה שיש פה בפרק, אם לא ראיתם בגדול, יש פה סקילה, הטענה היסודית של הרמב"ם היא שהתורה מופיעה כניגוד לעבודה זרה של הצביה, והוא יגיד בהמשך אני אראה לכם איך כל מיני מצוות מתבארות רק לפי זה, מצוות שאי אפשר להבין אותם, אם לא מבינים אותם כניגוד למנהגים האלה. זה דברים שאתה מתעסק איתם בהמשך. מה שהוא עושה לאורך כל הפרקים הזה, זה להביא הרבה הרבה סיפורים שלהם. להגיד פה הם טועים ככה, פה הם טועים ככה, לפעמים הוא מביא סיפורים שבאמת אני לא יודע למה הוא טועה כל כך להעריך בהם. נראה שהם מאתגרים אותו, כי יש בתוכם איזה מין ערבוב כזה. יכול להיות, אני לא יודע. חלק מהדברים אני מרגיש שהוא צוחק, וחלק אני מרגיש שהוא מתמודד במובן שהם כאילו מסורת אלטרנטיבית כזאת. כן, לדעתי זה פה? כן, דיקות הפסקה הבאה. לכן האמינו הצביה כולם בקדמות העולם. זה גם חלק מהבלבול הזה. זאת אומרת, מצד אחד הם מאמינים בקדמות, שזה מבחינתו הפילוסופי, ויש להם חיבור מאוד חזק לטבע. מצד שני, הם לגמרי מיתולוגיים ופגנים. בעיניהם השמיים הם האלוה, הם טוענים שהאדם הוא איש שנולד מזכר ונקבה, וכולי, הוא נביא של הירח, ונוח היה חקלאי, שלא סבר שראוי לעבוד פסילים, ושט חלק על דעתו של אביב אדם, ומשקרים שקרים מגוחכים מאוד מדברים על חסרון שכל גדול, ועל כך שהם היו אנשים הרחוקים ביותר מן הפילוסופיה, ושם בתכלית הבורות. יש לתמוע על אנשים הסוברים שהעולם קדום, ומאמינים למרות זאת, באלה הנמנעות בטבע, ולדעת יודעים את העיון הטבעי, כן? כי יש להם כל מיני סיפורי ניסים משונים. זאת אומרת, יש פה איזה מין קאט שהיא סוג של ערבוב מבחינת העולם של הרמב"ן, וחלק מהעניין פה זה להעביר את התורה כהתנגדות אליהם, כלעשות איזשהו סדר ראשוני, ולצד זה הרמב"ן הוא סוג של התמודדות אחרת עם דברים אחרים. מה עוד אפשר להעיר על זה? בוא נקרא את מה שהבאתי פה אולי, אבל נתבונן וככה לסיכום. כבר בעמה בחיבורנו הגדול משני תורה. כשאברהם אבינו החל סותר את הדעות האלה בעמה, תראה קריאה עפה. על ידי ריצוי האנשים ומשיכתם לציות באמצעות מעשי חסד כלפיהם. כאשר ניתנה נבואה לאדון הנביאים, כן, למשה רבנו, הוא השלים את המטרה וציווה לעקור את הללו. כן, בהתחלה התחלנו איתם בטוב, למחות את תקוותיהם, לעקור אותם מן השורש, את מזבחיהם כתוצום, אסר ללכת בכל דרך ודרכיהם אלה. הוא אמר, ולא תלכו בחוקות הגוי. יודע אתה מלשון התורה, שהכוונה הראשונה של התורה כולה להסיר עבודה זרה, למחות את תקוותיה לכל הקשור בה, לרבות זיכה, לכל המביא למשהו ממעשה, ולהזהיר מפני ההידמות אל משהו ממעשה, על אחת כמה וכמה מפני הליכה בעקבותם. כתוב בתורה מפרשות, שכל מה שחשבו על העבודה לאלוהים והתקרבות אליהם הוא הדבר הסנוב והנתעב בעיני האל, והוא שמר כל תאוות השם סנה, אשר סנה עשו לאלוהים, אתה תמצא אותם מזכירים בספריהם שאני אותי בלייחה להם שהם מקריבים לשמש. האלוה הגדול ביותר שלהם שבע חיפושיות, שבעה חברים ושבעת אלפים בכמה הזדמנויות. די בזאת כתועבה בעיני הטבע האנושי. מכאן, שכל המצוות שבאו לאסור עבודה זרה בכל הקשור בה או גורם לה או מיוחס אליה, תועלתם ברורות כי כולן באות לחלץ מאותן דעות חולניות המסיחות את הדעת מכל המועיל לשתי השלמויות בדברי הזיות שהם אשר חומכו עליהם אבותינו ואבות אבותינו. מה גדולה אם כן התועל שבכל מצווה, שתחלץ אותנו מטעות גדולה זאת, ותשיב אותנו לאמונה הנכונה, והיא שיש אלוה שברא את כל אלה, ושראוי לעבוד אותו לאור, אותו לראה ממנו, לא אלה שחשבו אותם לאלים. ושכדי לקרב אל אלוהי האמת הזה ולרצתו, אין צריך כלל הדברים שיש בהם יגיעה, אלא אהבתו ויראתו, ולא יותר. ושניהם תכלית עבדת השם כפי שנסביר. אתה ישראל, ואשר הולך השם ממך, וכו'. עוד הערה קטנה, מסיפור הבדים הארוך הזה שהוא סיפר שם לפני זה, על שני עצים שערבו ביניהם, אם עמדת עליו, איך היו שכליהם של אנשי אותם זמנים בידיעותיהם? הללו היו חכימי בבל רבי המעלה באותם ימים חשוכים, כי אלה היו דתיהם אשר עליהם חונכו. אילולי המידה הזאת של אמונה במציאות האלה מפורסמת היום בין האומות, הייתה אמונתנו בזמנים אלה חשוכה יותר מבאותם ימים, אך מבחינות אחרות. אני רוצה שנייה להסתכל על הנקודה היסודית של הפרק הזה. המשפט הזה, יודע אתה מלשון התורה שהכוונה הראשונה של התורה כולה להסיר עבודה זרה. בתור אנשים שלמדו תורה פעם, חשבתם פעם שזאת הכוונה האמונה של התורה? הכוונה הראשונה, אנחנו שוב עוזרים לשאלות שהיינו בפרקים הקודמים, כי זה אולי קצת משהו אחר, עד עכשיו הפריע לנו זה שהתורה עם מטרתה יצימות הנפש והגוף, עכשיו פתאום יש לנו משהו אחר, עכשיו זה מעניין, מה היחס בין הדברים האלה?
זה עבודה זרה?
מה?
מה זה עבודה זרה?
מה שהוא אומר, מה אתם מסכימים? נניח שהיית מסך איסור, אחרי של עבודה זרה, אתה יכול לך לקבל את זה, אתה אומר?
אני מניח שזה גם התפיסה שלו של עבודה זרה. כאילו עבודה זה משהו שמאוד קל גם להדיש עליו כל מיני דברים, בתוכו יתפוס את העבודה זרה בתור היסוד של העבודות, של התפיסות המקולקלות, למשל.
ואז אתה תגיד, כאילו, אבל מרגיש שאתה מתחמק במובן הזה, לא מתחמק, אבל אני, מה שאתה אומר, אני מרגיש שהמשיכה שלו בשבילנו, זה שבעצם עבודה זרה לא מפריע לנו. מפריע לנו נגיד שאנשים יהיו רעים, נניח, אבל יש תפיסות שקודמות לזה וכו'. אוקיי, זאת אומרת, זו שאלה של איך מגדירים עבודה זרה.
לא, אני לא יודעת כמה אמתי, אבל כאילו, למחוב את השאלה הזאת, אבל זה נראה לי כאילו שאלה שצריכה להיות במקביל. זאת אומרת, זה כן נותן לזה איזשהו משמעות דתית, הדברים האלה. וזה כן דבר שהוא משמעותי. זאת אומרת, כאילו, הדברים האלה, גם אם הדבר הזה שנגדור נלחם, זה בכל מקרה כאילו איזשהו עבודה זרה, משהו שהוא עומד בניגוד לאלוהים, וככה הוא באמת תופס את הדת, אבל זה... נראה שגם צריך כאילו, מה זה אומר עבודה זרה, מה? לא בטוח כאילו שעבודה זרה, של הרב מותה עבודה זרה של דברים שלנו, של אנשים אחרים.
אני חושב שאפשר קצת להגיד אולי שגם אצלו, מה שהתכוונתי ללמוד קודם, ההקבלה ממה שמתאר כאן לגבי מה שהוא עושה בספר, שהוא מתמודד עם עבודות זרות אחרות. שגם להם קורה עבודה זרה, הגשמה, וכן דברים שוודאי יותר דקים ממה שמתואר כאן. בעצמו אומר שהם יותר דקים. אבל לפני שעוד לפני זה באמת, אפילו לפני שאני יודע מה זה עבודה זרה, יש פה משהו חזק, זה להגיד, המטרה הראשונה של התורה זה להתנגד למשהו. היא לא באה ואומר לך, אוקיי, בוא תעשה כך וכך, בוא נביא אותך לשם, כאילו יש פה משהו מאוד חזק. זהו, תארה שלילה זה כיוון אחד שאפשר ללכת אליו. כאילו באמת, האלוקים לא יכול להופיע כמשהו חיובי לעולם, כאיזושהי דרך חיים, זה תמיד איזשהו... תנועה של ניגוד, שזה מעניין גם באמת לקרוא את מורה נבוכים כזה, כאילו כספר.
זה מה שתהיה שכוונה ראשונה זה ההתחלה, אחר כך יש שלבים אחרים, קודם כל צריכים להסיר את מה שמפריע כדי להמשיך.
זאת אומרת, אומרת, עיקר ראשונה כראשונה בסדר, לא כיכול להיות, אם כן, אני לא בטוח, האופן שבו הוא מגיש את זה, אני חושב שלי שזה יותר מזה. אני לא הבאתי פה את כל הפרק, לדעתי בסיכום של הפרק אני צריך שהוא אפילו יותר חריף. מה?
לא, אני... לתורה כאילו,
כמו שהוא אומר, לתורה יותר מתקצת. כאילו, התורה כאמצעי. נכון, זה שוב השאלה שמה זה בדיוק תורה. זה שוב התורה שמה זה בדיוק תורה, כי אני חושב שהניסוח בסוף הכל הזה, להציע ניסוחי שנייה, אם אני יותר מחדד את מה שאני רוצה לומר. שורש תורתנו כולה, וצירה אשר עליו היא סובבת, ומחיית אותן דעות מן הלבבות, ומחיית אותן עקבות מן המציאות. זה נראה אולי עוד יותר כמה דקות. זה נכון שהוא חוזר לביטוי כוונה ראשונה גם פה, אז השאלה איך מבינים ראשונה. הציטוט שהוא מצטט כעצמך זה שכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה, כל הכופר בעבודה זרה מודה בכל התורה כולה. זה גם חשוב בתנועה הזאת. פה במשהו זה מספיק, אתה לא צריך להאמין, כאילו, אני חושב שבהקשר של הפרקים האלה אפשר להגיד שהפרק הזה מדבר על הלכה נגיד, בפרק הקודם מדבר על תורה כמכלול שכולל בתוכו גם אמונות שהן באמת נכונות וצריך להאמין מהן ודאי שיש עניין, למרות שאם אנחנו הולכים לכיוון של תארי שלילה אז אני אהיה עוד יותר עדין, כי אולי גם האמונות האלה עצמם הם סוג של תארי שלילה ולא משהו חיובי, ואולי גם הם סוג של מלחמה בעבודה זרה, אפשר להקטין את זה גם לשם. קריאה נגיד יותר מאוזנת ומינורית שיש שבאמת השאלה פה זה השאלה של המצוות, ואז אני עדיין יש פה שאלה חזקה, זה שמה המצוות עושה, מה התורה מכוונת אותך קודם כל להתנגד, להתרחק ממשהו. בדיוק הייתי שבוע שעבר, זה דבר של רוזנצוויג, כשהוא מדבר על המושג הזה של אפולוגטיקה, זה אומר שכל המחשבת ישראל היא בנויה ככה, תמיד כי התמודדות עם משהו, אף פעם לא אומרים את מה שאנחנו רוצים לומר לפעמים על השולחן, כי אי אפשר לשים את העצמיות על השולחן. וגם מורה נבוכים אומר, לא ספר שיטתי, הוא רק מתעודד עם כל הדברים שנתקל בהם. לא בטוח זה נכון לגבי הרמב"ם, שקראתי את זה, תהיתי על זה, וגם אם כן זה במקום אחר, לא במקום שלו. מה? הוא אומר, לגבי העם זה נכון שהוא לא שיטתי, אבל אני לא בטוח שזה נכון במקום הזה שהעצמיות היא משהו שאי אפשר לדבר עליו.
אמרתי, אפשר פרשני, אבל אפשר פרשני זה דווקא חזק עליכם, כי אנחנו רואים היום קוראים להגיד לספר דברים, נבחר חזק. כאילו, זה שיער שואלים, כאילו, כל כך הרבה מוזכר, כל כך הרבה למד דוקטורט, כאילו, הסורים האלה, המצווה לאלה. הפחד מעבודה זרה, המצווה לאלה אותם,
זה מה זה, מצווה בתורה, אנחנו תמהים על זה. כן, אני חושב שזה עצמו אולי התשובה היא קצת מגבירה את השאלה, זאת אומרת, אז התמיהה עוברת על התורה, מה זה אומר? מה שאני חושב להגיש שהוא משמעותי פה, אני אקרא את זה על הרקע של הפרקים הקודמים, זאת אומרת, ההבחנה הזאת שהצבענו לבין התורה כאמצעי לבין עבודת השם כאיזושהי, אנחנו, מה קורה אצלנו בדרך כלל, אני חושב? התחושה שלנו זה שהכל אמור להיות דבר אחד, והתורה אמורה להיות מה שהתורה, ההתגלות, כל העולם הזה שלנו כולו מוכוון להיות דבר אחד, שהוא להקשר הזה, גם הרבה נתפס כמשהו שמוציא אותנו מעולם, שבא מבחוץ, מוציא אותנו וכו'. ופה יש איזושהי מין הפרדה כזאת, יש את התכלית העבודה הדתית, הכיוון שהרמב"ם דיבר עליו, ויש את כל האמצעים שהתורה היא חלק מהם, ואז יש גם את האלוקים של התורה, נגיד, של הסיפורים, ויש את האלוקים של ההתבוננות. אני חושב שההפרדה הזאת זה גם מה שמאפשר לרמב"ם לעשות את מה שהוא עושה כאן, שהקטעים הבאמת קשים שלו יופיעו עוד בהמשך, אבל זה עדיין מכירים כאילו את הפולמוס הגדול שזה יצר, כל התפיסה, פה זה עוד יחסית עדין, אבל מה שראיתי שהוא אמר שהזכרתי, הטענה שלה הייתה יפה, מבחינת זה שהיא אומרת מה שהרמב"ם עושה כאן הוא חידוש, כאילו הוא פעם ראשונה שמישהו עושה מחקר משווה בתולדות הדתות. זאת אומרת, הוא לוקח דף ואומר בוא נבין אותה מתוך ההקשר ההיסטורי שלה. שזה, כאילו פתאום אתה אומר, וואלה, באמת, הוא מתבונן מהתורה. והוא אומר, אוקיי, מה התורה הזאת, מאיפה היא באה? היא באה להתמודד עם, יש כל מיני, יש לי מידע היסטורי של דתות אחרות, ויש פה התמודדות ביניהן. שזה בדרך כלל משהו שהוא מאוד מאוד מחלם. וחלק מהכיף במורה נבוכים זה לראות מה זה לחלם ומה זה להאמין. בהקשר הזה אני מרגיש שזה יחסית פשוט, זאת אומרת, כיוון שאתה מבין את התורה כאמצעי להתמודדות בתוך העולם, אז היא באמת מתמודדת עם העולם, כמו שהוא, בתוך ההקבל, והיא אפילו מתמודדת עם העולם בזמן מסוים, לא עם העולם כמו שהוא תמיד. השאלה הגדולה שלא ניגע בה עכשיו, מגיעה להם המשך, אולי זה השאלה של מה זה אומר שאתה המצוות האלה נבחיות. לכאורה הן ודאי מאבדות את ההקשר ההיסטורי שלהן. קצת אני חושב שאפשר לגעת בזה, בתחושה שלי בפרק הזה, בכמה מקומות ההרגשה היא שהוא מרגיש שזה עדיין אקטואלי. תראו את הפסקה לפני האחרונה שהבאתי פה. מה גדולה אם כן התועלת שבכל מצווה שתחלץ אותנו מתעלות גדולה זאת? כאילו, מה זה אותנו? אנחנו באמת, כאילו, הרמב"ם עדיין חי במקום שהוא צריך את המצוות האלה כדי לחלץ אותו מהטעויות. הרי אנשים בכלל לא מבינים איך זה מחלץ מטעויות, כי הם לא מכירים את הטעויות. יש פה איזה מין תחושה כזאת, כאילו הרמב"ם תופס שזה עדיין עובד, גם אם בכל מיני רמות זה עדיין עובד, זה עדיין אקטואלי, עדיין יש כל מיני עבודות זרות שהתורה מחלצת אותנו מהם. לא יודע בדיוק להגדיר את זה ולשים את זה את האצבע, אבל יכול להיות אפילו, אני חושב שזה עובד כשאתה קורא מורה נבוכים. במובן של עצם היכולת להבין את התורה כהתנגדות לעבודה זרה, לזכור שיש אפשרות להאמין בכך וכך, והתורה מוציאה אותם מזה, זה עצמו אולי הופך את זה לחלק מאיזשהו תהליך שהוא עדיין עובד. זאת אומרת, יש, מעבר לזה שעוד אמירה הזה שנסיים איתה, שיש משהו מעניין בזה שאתה דווקא בהשוואה להיסטוריונים שהיו קוראים את התורה כהתמודדות עם משהו, בהיסטוריה, שהוא מצד אחד מראה על דמיון, מצד שני הדמיון נועד רק להראות את הניגוד. התורה נמצאת שם, ליד הצוויה האלה, אבל זה שנמצאת שם, זה שהיא מקבילה להם, דווקא מראה זה שהיא בדיוק ההפך מהם. שכל מה שעושה זה להוציא אותם משם ולקדם אותם הלאה לשלבים הבאים באיזה מין תהליך כזה של התקדמות, שגם מורה נבוכים נרגישו חלק ממנו. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לשלול עבודה זרה בכל מיני חידושי תורה שמתגלים במשך הדורות. לכן זה שהוא שם את התורה בהקשר היסטורי זה לא דווקא אומר שנמצאת שם ונשארת שם, אלא היא חלק מאיזשהו תהליך היסטורי. ופה יש פה אמירה, מה שאני רגיש שאפשר אולי להרגיש בפרק הזה שקוראים אותו על הסדר, ואולי זה חלק מהעריכות שהוא מעריך בו, שהוא מתאר אותו כאיזה מין שלב בסיסי כזה. זה לא התמודדות כמו שהוא מתמודד מול העבודות זרות של זמנו, שהם הבל גמור והוא מבזה אותם. פה יש גם תחושה שהוא מתמודד עם איזו תופעה קמאית כזאת, שיש בתוכה דברים טובים ויש בתוכה דברים לא נכונים, וצריך לעבור איזשהו תהליך כדי לצאת ממנה, והתורה היא חלק מהתהליך הזה. זה בדיוק הניגוד של אמת ושקר, זה יותר התחושה כמו איזה משהו מיתולוגי קדמון שלאט לאט מתקדמים ומחליצים ממנו את הדברים הטובים, יש בתוכו ערבוב וכל מיני דברים שבתפיסה של הרמב"ם נמצאים במקומות שונים, ולכן הוא אומר אנחנו מתמודדים עם זה כדי להתקדם עם זה הלאה, התורה היא מובילה אותנו הלאה, אנחנו ממשיכים להתקדם הלאה אולי. שוב, השאלה של המצוות שלא משתנות זה שאלה שעדיין נשארת בהקשר הזה, אבל ההיסטוריבקיה הזו אני חושב מעניין לראות אותה בתוך המושגים האלה של האמצעי והתכלית שלנו בפרק הקודם. זהו, אני אגיד לכם משפט על פרק למד שלא ראינו. מה שאומר פרק למד זה שהצוויה, העניין שלהם היה להגיד לאנשים שזה יעשה להם טוב בעולם הזה, זה יפרה להם את השדות, החקלאות, הכל מעוגן בתוך העניין הזה, ולכן התורה כדי להוציא אותם מזה היא אומרת שאם תעבוד עבודה זרה יהיה לך בצורת, ולהפך אם תעבוד את השם. עכשיו זה שוב תיאור של סיבות הכרחיות, כמו כמו שראינו כאן. יש פה אני חושב גם משהו שוב ביחס למעוגנות של התורה בטבע, הקשר שלה עד כמה היא מעוגנת ולתת משהו לסובייקט, זה שוב הדברים שנתפסים כחלק מהאמצעים. וגם אני חושב שוב במבט אחר היית יכול להגיד אוקיי, התורה בצד וזה אותו דבר, כל אחד מבטיח שהשדות שלו יהיו טובים. והרמב"ם דווקא בזה שהוא עושה לתורה איסטוריזציה, הוא אומר שהיא נמצאת שם כדי להוציא אותם משם, היא לא באמת מתכוונת שהיא תוריד לך גשם, אבל היא בדיוק רוצה להגיד לך שתפסיק לעבוד את העבודה זרה שתוריד לך גשם. זה כסוג של דוגמה לעניין הזה. עד כאן להיום, מה שאנחנו נעשה הלאה, קצת בעיה, כי יש פה את פרק למד א' שהוא חשוב, אבל הוא קצר, והוא חשוב לדברים שדיברנו בשבוע שעבר, אבל אולי נדבר עליו קצת. ואולי לא. פרק למד ב' בעצם ממשיך את העניין השבעי, והוא פרק ארוך ויפה שעוסק בעניין של הקורבנות וכל הבלגן שיצא הוא בעיקר עליו. אז אני מדבר למד א' ולמד ב', אני אראה, אני אהיה איתכם בקשר לגבי הפרקים הבאים, אם נמשיך גם אליהם או שנסתפק בלמד ב', יש פה עוד שני פרקים קצרים לפני שהוא מגיע לחלוקה של המצוות, יכול להיות שנלמד גם למד ג' למד ד', נעבור גם עליהם בשבוע הבא. טוב, שער כוחכם.